שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, לפרק חדש, בעצם פרק כפול, פרק מיוחד, פרק שאנחנו קוראים לו פרק אוקטובר, אוקטובר 1973. וליתר דיוק נקרא לו אוקטובר 73, אוקטובר 2021. כי באמת הרבה מאוד דברים קרו מאז, אתם יודעים, 48 שנים, כמה מאיתנו בכלל היו אז בחיים, כמה מאיתנו חיו בארץ, כמה מאיתנו עדיין זוכרים את הימים ההם. אתם יודעים, כל מי שהיה אז איכשהו מגיל הילדות או הנערות שלו ועד אנשים שכבר היו בוגרים, אלה שהשתתפו במלחמה ואלה שחוו אותה בדרך אחרת, לעולם לא ישכחו את הימים של אוקטובר 1973. חשבנו מה אפשר לעשות בשביל לציין את החודש הזה כאן בפודקאסט, ואז אסתי סגל בא עם רעיון שהכותרת שלו יכולה להיות משהו כמו אוקטובר 1973, אוקטובר 2021.
כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה, השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים.
כאן טייגר, קו אדום, לא יכול להחזיק יותר. אויב לוחץ מטרזן, אושנת כלי אחד שלנו. חייב לפנות, גורר איתי שריד אחד עבור.
זאת כאן שריד של טייגר, תפתית הכרחת. מצפת טרור ומצר ולפי צפות דרום ולא ימין צפון.
שידורי ישראל וגלי צהל, למאזינים שלום רב. השעה 9 והרי החדשות איתי יצחק איתן ועזרן תחילה. באזור סיני המשיכו המצרים בלילה להעביר טנקים להספקה לגדה המזרחית, ועוד חיל האוויר שלנו תוסף את מבצע ההעברה. מטוסי חיל האוויר פגעו בשתי ספירות טילים.
בשישה באוקטובר 1973 פרצה מלחמת יום הכיפורים. אתם יודעים, המלחמה הנוראית, האיומה הזאת, המלחמה הגדולה שידענו, המלחמה שבעצם אין לה מזור, אין לה תרופה עד היום, שכל מי שאיכשהו חווה אותה מבחינתו, היא פצע פתוח, היא שריטה שלא מגלידה. לאלה שנלחמו, כמובן, לאלה שנלחמו, אבל גם לכל מי שמסביב, אחים ובני דודים ובנים והורים, מי לא. אני לא יודע כמה מאיתנו היו אז בהכרה, ידעו בכלל מי נגד מי, היו בארץ, נולדו בכלל, קשה לדעת, 48 שנים חלפו מאז, סביר להניח שלא יותר מדי אנשים, אבל כמעט כולם יודעים מה היה ובמה מדובר. אז אסתי בא עם רעיון לחבר איכשהו בין הימים של אוקטובר 1973 לימים של שנות ה-2000, 2020, 2021. והרבה דברים קרו, וחלק מאלה שיצאו מאותם ימים של מלחמת יום כיפור, פגשנו אותם שוב בנסיבות די מפתיעות, הייתי אומר, במחאה הגדולה, בשלוש שנים האחרונות, פלוס מינוס, של המחאה נגד השחיתות השלטונית, נגד המשך שלטונו של בנימין נתניהו. זה התחיל עם מחאת כיכר גורן בפתח תקווה, המשיך לכיכר פריז בירושלים, והכל התרכז בסופו של דבר בעיקר לבלפור, אבל גם לגשרים והדגלים השחורים והדגלים הוורודים והכל. אז הצלחנו לזמן בעזרתה המבורכת של אסתי שלושה משתתפים לדיון הזה. רמי מתן, שבעיני רבים ראוי לאות הגבורה על הדברים שהוא עשה כמ"פ טנקים צעיר במלחמת יום כיפור. עורך דין גלעד שר, שהיה תותחן צעיר בטנק מ"פ באותה מלחמה, ושניהם עברו את כל ימי המלחמה ויצאו על הרגליים. וגם את טיקי וידס, שהייתה מהיוזמות של מחאת כיכר גורן ולאחר מכן בלפור ועוד, והיא הייתה האלחוטנית בחמל של החטיבה המרחבית הצפונית בסיני באותם ימים בבלוזה. והדבר הבאמת מוזר במשונה הוא שגם אסתי הגיעה לסיני איפשהו ב-1975-76, כמה באמת שנים ספורות אחרי המלחמה היא הגיעה כפקידה פלוגתית ואחר כך פקידת לשכה לגזרה הדרומית דווקא בטאסה, שגם שם כמובן בין בלוזה לטאסה פחות או יותר התנהלה המלחמה, ואפילו אני, הקטן, הצעיר יותר, הצעיר מבין כל המשתתפים כאן, הגעתי ב-1977, אחרי שירות קצר מאוד בקורס טייס, הגעתי לגדוד 79, אותו גדוד שעליו נדבר הרבה בשיחה הזאת, בחטיבה 14, שכמעט נכחדה במלחמה, ועשיתי שם את הצמאפ, את מה שנקרא האימון המבצעי, ולאחר מכן שירתי כמפקד טנקים עד השחרור בתחילת 1980. באופן מאוד מאוד מוזר, כולנו, כל החמישה שמשתתפים בדיון הזה, אלה שהיו במלחמה ואלה שהגיעו למקומות האלה קצת אחרי, התרכזנו ואנחנו מדברים על אותם דיונות ועל אותם מקומות ועל אותם צירים ועל אותם מוצבים ועל... זה פשוט לא יאמן עד כמה שהעולם הזה קטן, ואנחנו גם מכירים פלוס מינוס את רבים מהאנשים שהיו שם. אז אחרי עוד איזה הפסקונת קצרה נמשיך. חמישה משתתפים בשיחה הזאת, שכל אחד מאיתנו קשור לאותם אזורים בסיני, לאותם דיונות, לאותם כבישים, לאותם בסיסים פלוס מינוס. שלושה מאיתנו היו במלחמה ההיא, ושניים מאיתנו, אסתי סגל ואני, התמזל לנו, מזלנו, להיוולד קצת אחרי, והגענו לסיני אחרי המלחמה. המבוגר והבכיר והמנוסה ביותר שנכנס למלחמה הזאת היה רמי מתן, בזמנו מפי טנקים. הוא היה מפי בגדוד בית ספר, בגדוד שבו אימנו מפקדי טנקים, הם נקראו ערב קודם לבירת מדה, חתמו על טנקים, למחרת הותקפו על ידי מטוסים מצריים, לא הם בעצם לשדה התעופה, אבל מאותו רגע בעצם התחילה המלחמה שלו, מלחמה שנמשכה כמעט לאורך כל ימי המלחמה, כולל קרבות קשים של שריון בשריון, קרבות די מייאשים נגד טילי סגר וחוליות קומנדו, סגה מטורפת של חילוצים ופגיעות קשות בחווה הסינית עד לסוף המלחמה, מלחמה שבאופן פלאי ממש בלתי נתפס רמי יצא ממנה ללא פגע, יצא על הרגליים. גם גלעד שר השתתף במלחמה, הוא כחייל יותר צעיר בסיום פרק המקצועות שלו, הוא היה תותחן בטנק מ"פ בגדוד 46, חטיבה 401. גם אותו תפסה המלחמה די בהפתעה, נקרא לאיזושהי שיחה, הוא יספר על זה, ושיחת גדוד, וממש תוך כדי התדרוך הגיעו המטוסים והתחילה הארטילריה והם רצו למלחמה. וגם הוא, כמו רמי, הצליח לעבור את כל ימי הלחימה, כשהטנק שלו והוא עצמו לא ממש נפגעו, וגם הוא יצא על הרגליים מהקרבות המרים האלה. השלישית בשיחה שהייתה אז בימים ההם במלחמה היא טיקי וידס, היא הייתה אלחוטנית צעירה, קשרית, בחטיבה המרחבית בבלוזה, בלוזה שנמצאת בגזרה הצפונית, והיא בעצם זו שהייתה בקשר כקשרית עם מפקדי המאוזים, עם הקשרים, מפקדי התאוזים, עם החיילים בתעלות ובשוחות. היא גם הייתה בקשר עם גדודי הטנקים שהם ניסו להגיע ולחלץ את יושבי התאוזים והמאוזים. רובם לא הצליחו להגיע לשם בכלל, רבים מאוד נתקעו בדרך, נפגעו, והיא זו שהייתה איתם בקשר מתמיד. וגם על זה היא תספר, היא גם כתבה על זה ספר שיצא לאור שנים מאוחר יותר ב-2004, ספר שנקרא קולות שתמיד איתי. ואני מאוד ממליץ לקרוא את הספר, לפחות את התקציר שלו, כי הסיפור הזה של הכאוס שהיה במלחמה, ונדבר עליו הרבה בשיחות שלנו, הוא יצר מצב שמי שלקח מיקרופון ליד, מי שלקח את המכשיר קשר ודיבר, הוא היה הקול שהחיילים שמעו, החיילים שהיו במצוקה. ורבים מהחיילים שהלכו או אל מותם, או לפני שפונו, או אל השבי, הקול האחרון ששמעו היה הקול של הקשרים, במקרה הזה קולה של טיקי. סיפור מרתק. אז שוב, אתם מוזמנים לקרוא בוויקיפדיה, דרך גוגל, את הסיפורים המפורטים של רמי מתן, גלעד שר וטיקי וידס. אנחנו נדבר איתם בכמה הקשרים, גם על המלחמה וגם על הדרך שהם עשו כולם, מהמלחמה באוקטובר 1973, עד לימי המחאה הגדולים של השנים האחרונות, בעצם עד היום, עד אוקטובר 2021. גם רמי, גם גלעד, גם טיקי, גם אסתי, וקצת גם אני. אז בואו נצלול לשיחה המרתקת הזאת, כאמור, לחלק א' בפרק שאני אקרא לו אוקטובר 1973, אוקטובר 2020-2021. מיד. וכאמור, אנחנו פה ברב שיח בעקבות או לרגל יום השנה למלחמת יום כיפור, נכון שכבר עברנו אותו ביום או יומיים, ועד שההקלטה הזאת תשודר, זה יהיה בטח יותר מיום יומיים, אבל עדיין אוקטובר, ותמיד אוקטובר בשביל דור, הדור שעבר את המלחמה והדור שהיה סמוך למלחמה מבחינת הגיל, כל מי שהיה בעצם בוגר או עמד על דעתו בשנה הזאת, בשנים ההם, בתחילת שנות ה-70, לא משתחרר מזה. אנחנו, זה סוג של שריטה שלא יוצאת. אז אנחנו התכנסנו, כמו שאמרנו, עם רמי מתן ועם גלעד שר ועם טיקי וידס, ואיתנו גם אסתי סגל, שהיא השותפה שלי לרעיון, היא בעצם יזמה אותו, והיא תשתתף בשיחה כמוני יותר כמאזינה, ומדי פעם נדחוף איזה שאלה, כי אתם הסיפור ואנחנו פחות. אז נתחיל בהתחלה, נתחיל עם רמי, אולי נדמה לי שהוא הסיניור סיטיזן כאן מבין כולנו. 2:00 PM, יום כיפור, 1973, איפה זה תופס אותך? נדמה לי שראיתי שזה בכלל התחיל במקרה שלך יממה קודם או בלילה שלפני.
אז אם נלקח יממה קודם, אז אנחנו הייתי מ"פ פלוגת קורס פקדי טנקים שישבה בשבטה, היינו בסדרת חינוך ערב המלחמה, וביום שישי לקראת אחרי הצהריים המוקדם, טסנו מחצרים לשדה התעופה לא בשימוש, בירת מדה. נחתנו שם ביום שישי אחרי הצהריים, טרם כניסת החג, והתחלנו להתארגן עם טנקים שקיבלנו בימח, כל הלילה, ויום שבת עשינו את סיור בקו, לא הספקנו לראות כלום, והחזירו אותנו מיד לבירת מדה. 1:55, אנחנו עושים תאום כוונות. תאום כוונות זה, מי שלא יודע, זה התאמת התותח למכשירי הכינון. אז תאום כוונות, ומטוסים מצריים יורדים על שדה התעופה, לא עלינו. על שדה התעופה, מתוך מחשבה שזה התעופה זה יהיה פעיל, עשו יעף אחד או שניים, פגעו בשדה, אבל זה לא היה רלוונטי, עשו אחורה פנה, וחזרו כלעומת שבאו. לא פתחנו באש, לא הרינו עליהם, לא הבנו מי נגד מי, והתחלנו להתרגן להמשך. זה 2:00 PM ביום שבת, אצלי כמ"פ טנקים בבירת מדה.
יפה. גלעד, אתה היית תותחן, חייל בטנק מ"פ, אם אני זוכר נכון.
אני הייתי תותחן בטנק מ"פ ג' ירון רם, בגדוד 46, בסוף אימון המבצעי הראשון של הבסיסי של השריון, הצמ"פ. הייתי יחסית ותיק, כי הייתי אחרי שנה וחצי קורס טייס, ורק אז התחלתי את המסלול בשריון. ובעצם נקראנו לשיחת מגד, כשהטנקים כולם 50 מזוודים ועם בטנים מלאות ומוכנים לתזוזה. אבל ידענו שזה לא קורה מיד. ב-14:00 PM היינו בשיחת מגד, בשקם הגדודי, בבירת מדה, לא רחוק מאיפה שרמי היה, ואנחנו תוך כדי זה שמספרים לנו שאנחנו עומדים לפרוס לקראת ערב, בסביבות 18:00 PM, בקו קדמי על גדות התעלה, אנחנו שומעים את אותם בומים שרמי הזכיר קודם, של התפוצצויות ממש קרובות, ומביטים רגע החוצה, עד כמה שאפשר היה דרך החלונות של החדר האוכל או השקם הגדודי הגדול הזה, ורואים כמה מטוסים, מיג-17, סוחוי גם היה שם, שבאמת ביעפים מאוד מאוד נמוכים מעל הבסיס, כמובן שמיד רצנו לטנקים, תאר לעצמך גדוד שריון של כמה מאות אנשים שאנחנו יודעים עד כמה ברדק יכול להיות ביציאה, יצא ביציאה די מסודר, דרך הדלתות, דרך החלונות, רצים אל הטנקים, מניעים, וישר מתחילים לפנות מערבה, בלי לדעת בדיוק מה המשימה. אנחנו יודעים שפנינו אל התעלה באופן לא מתוכנן, כמה שעות לפני השעה שבה היינו מתוכננים לרדת ולתפוס את העמדות, ואז שעתיים לאחר מכן, או קצת יותר משעתיים לאחר מכן, יריתי את הפגז הראשון בעצם שלנו במלחמה, לכיוון הכוחות המצריים שכבר צלחו ועשו כברת דרך של כמה קילומטרים מזרחה, של יחידת הנחתים המצרית.
אוקיי, אז יש לנו את רמי ויש לנו את גלעד, בעצם אחד מ"פ טנקים, אחד תותחן בטנק מ"פ, שניהם באותו אזור כמעט, בירת מדה, אבל בגזרה טיפה יותר צפון מערבית, יושבת אלחוטני צעירה, טיקי וידס, ודברים מתחילים להתרחש סביבה. בואי, תחזירי אותנו לבוקר הזה של יום כיפור 1973.
אז בבוקר כינס אותנו המח"ט, בבלוזה יש שם תיאטרון קטן, היה לפחות, כינס את כולם ואמר לנו בערב לקראת שש תהיה איזו תקרית קצנה.
כן, אני רק אגיד שהמון המון מהכתובים ומהדברים שאתם מספרים פה, ידעו שהולך לקרות משהו, אבל בערב.
כן, אבל גם ממשהו קטן, לא, תקרית.
תקרית.
אנחנו יודעים מה זה תקרית, אז זה התקלות קטנה וזה משהו, לא רציני, לא לפחד, לא לדאוג וכו' וכו'. זה מה שידענו, ולקראת הצהריים, ב10:50 כבר שמענו את המטוסים, הייתה הזקה בבסיס, כל אחד רץ לאן שהוא היה אמור לרוץ, את רוב הבנות ריכזו בבונקר בנות, שאני טוענת שזה חבל, מפני שגייסו אחר כך מילואים ניקיות לעבוד בתאגד. היה הרבה מלכוד 22 במלחמה הזאת, חווינו את זה הרבה מאוד. אני הייתי בקשר, הקשר כולו רחש ובחש, ואני שוב אומרת, זה היה בבלוזה בחטיבה המרחבית, שזה הגזרה הצפונית של סיני.
כן, ואם אני זוכר נכון, אנחנו מדברים על חטיבה 14, שבמקרה גם אני התגלגלתי עליה, שלוש, כמעט ארבע שנים אחרי זה, הגדוד שבעצם היה איכשהו מסונף או קרוב לבלוזה, היה גדוד 9, שזה גם גדוד נוסף של חטיבה 14, השלישי בזמן שלי היה 184, אבל אני לא בטוח מה הייתה חלוקה אז. אוקיי, אז אנחנו פחות או יותר מסונכרנים על איפה כל אחד היה בשעה הקובעת, ומאותו רגע הדברים מתחילים להתגלגל, אבל רק לפני זה, עוד מילה ברמת, כי גם למה אסתי ולמה אני, כי כל אחד בתקופה טיפה יותר מאוחרת, לשמחתי הרבה, אני מניח שגם באושרה של אסתי ושל כל הדור שבא אחרינו, לא היינו בגיל שנקטש במלחמה ההיא, אבל הגענו לאותו מקום, זאת אומרת, בסופו של דבר, חטיבה 14, בכל מיני גלגולים, כי רמי סופח אליה, וחטיבה 401 שגלעד היה בה, טנקים, שריון, חול, דיונות, זה קטע, זה הצטרפות מקרים כזאת שאני לא יודע, רק ישראל, זה יכול להיות רק בישראל. אבל זה באמת הערת אגב, שככל שעשיתי קצת את התחקיר לקראת השיחה הזאת, זה המם אותי בכל פעם מחדש.
מה שאתה ממשיך, אני חייבת לשאול רגע. אני שמעתי גם מגלעד וגם מרמי. רמי, אתם עליתם על המטוסים, הטיסו אתכם לבירת מדה, ואתם הייתם מזובדים. זאת אומרת, ידעתם שמשהו הולך לקרות, אבל נכון? משהו היה...
תראה, הפלוגה כבר קיבלה אישור יציאה לחופש ביום חמישי בערב, שבוטל לקראת לילה. ידענו שהולך לקרות משהו, לא היינו עד כדי כך בסוד העניינים, כי היינו חטיבת בית ספר, אבל ידענו שבשש בערב אמורה להיפתח אש, וכל אחד לקח את זה למקום אחר מבחינת התחושה שלו. נראות, אם כבר שעת, אני רק רוצה לציין שאני הייתי מ"פ צעיר בלי שום ניסיון קרבי קודם, כלומר, לא ירו עליי לפני זה ולו כדור אחד. יומיים לפני זה ביקר אותי בסדרת החינוך, חבר מהצופים בחיפה בשם מיכה נתן, והוא אומר לי במין אמירה כזאת, אתה יודע רמי שאם תפרוץ מלחמה, אתה אחראי על 11 טנקים ו-50 חיילים. אין מה לעזור, ואיזו מלחמה ואיזה כלום. והמסר הזה של מיכה ליווה אותי עם היום הראשון, עד היום האחרון של המלחמה, נדבר אחרי זה על אחריות ועל מנהיגות וכל זה, אבל אנחנו לא ידענו הרבה, ואני אישית חשבתי כבר בשבת בבוקר שזה משהו יותר רציני, מצנה המגד חשב שזה פחות רציני, והיתר זה היסטוריה.
כן, איך הייתה התחושה, גלעד, כחייל, כחייל פשוט בעצם, חייל שרק גמר את ההכשרה שלו, זאת אומרת, רמי אומר שהוא לא היה לו ניסיון קרבי ולא ירו עליו, אבל אתה כתותחן חוץ מאשר את האימוני הצמאפ ולפני זה המקצועות, אפילו עוד פחות, זאת אומרת, אני גם זוכר את התחושה כתותחן בתוך טנק, אתה בעצם לא רואה כלום, זאת אומרת, אתה רואה מה שרואים בכוונות, ובקושי יודע איפה אתה נמצא. איך זה פתאום להתגלגל לתוך דבר כזה?
תראה, זה נכון, היה לנו שעתיים של דהירה לכיוון מערב, בעצם מברטמד ועד לקו התאוזים, שזה פחות או יותר 15 קילומטר מהתעלה, פלוס מינוס 15 קילומטר, שבהם ההזנה לקשר והניסיון להבין מה קורה, היה הדבר העיקרי שעבר אצלנו בתוך הטנק, שמענו איזשהם שמועות על צליחה, לא ידענו אם זה כוחות שלנו צלחו, מה פתאום כוחות מצרים שהצליחו את התעלה, שמענו את הרשת החטיבתית שהייתה יחסית שקטה.
כן, בטנק מ"פ, אני רק אגיד למאזינים שלא יודעים, בטנק מ"פ ומעלה, יש כמה רשתות שאתה שומע במקביל, שטיקי בטח שמע את כולם פלוס, 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 אז זה קצת מבלבל למי שבאמת חייל צעיר מאוד.
נכון, אבל רובם היו שקטות לחלוטין, בין היתר משום שאיננו באזורים שהיו ללא קליטה או שידור, אבל גם מפני שלא היה כל כך הרבה מה לומר, חוץ מאשר מהר, מהר, תנו גז ותגיעו. ובאמת, תראה, אתה לא חושב על שום דבר חוץ מאשר על המוכנות שלך לעשות את מה שנדרש כאשר יידרש. מעבר לזה, אתה לא לגמרי מבין את תמונת הקרב, בוודאי, בוודאי מתעת אותך, אתה חושב על מה שקורה בטנק שלך, אתה קצת שומע מימין ומשמאל, וזהו, ואתה מרוכז בזה ש... גם כשנכנסנו כבר לקרב של הלילה הראשון, שהיה לילה קשה ביותר, שבסיומו חטיבה 401, שיצאה בעצם מבירט מדה עם למעלה מ-100 טנקים, 102 או 103 טנקים, הייתה עם פחות מ-30 טנקים קשרים בסיומו של הלילה הראשון, עם הרבה מאוד עבדות, ובעצם כל טנק נלחם לעצמו, זה היה סוג של, שום דבר מכל מה שלמדנו מבחינת התרגולות המחלקתיות, הפלוגתיות וכדומה, לא היה רלוונטי בכלל מבחינתנו, כך שאתה הייתה מלחמה, תשמיד כמה שיותר ותתגונן ותתחמק כמה שאפשר מהסגרים, זהו, ואל תפרוס זחל אם אתה עושה את כל זה מהר.
כן, ותנסה לא לשקוע באיזושהי ביצה לא צפויה.
אמרת שמ-401 נשארו רק 30 טנקים, עכשיו אני מ-401, 195, ההגדה שאני גדלתי עליה בגדוד זה ש-401 ניצלה, כי 14 הייתה החטיבה היותר קדמית, והיא זאת שנמחקה, ו-401 דווקא באופן יחסי שרדה יותר טוב.
תראה, אני לא יודע מה זה באופן יחסי, לא עשיתי אף פעם השוואה כזאת או אחרת.
יחסית ל-14.
14 ספגו את החטיבה, 14 ספגה את הגל הראשון של ההתקפה המצרית, ובחלק מהמקומות כאשר הגענו לקו שלהם נכנסנו והשתלבנו בעמדות שלהם או החלפנו אותם וכדומה, אבל 401 בסיומו של הלילה הראשון שהיא נלחמה בחזית הדרומית של התעלה, אזור האגם המר וכדומה, טנקים, מספר הטנקים הקשירים היה משהו בין 25 ל-30 טנקים קשירים, כאשר היו יחידות שסבלו יותר והיו יחידות שסבלו פחות. אנחנו בסך הכל רוב העבדות שלנו במלחמה, בפלוגה שלנו, פלוגה שאיבדה 11 איש במלחמה, היו בלילה הראשון, והעבדות של כלל הגדוד, 26 הרוגים, שמתוכם עוד שניים מקום קבורתם לא נודע, והיו לנו גם, היו לנו גם שבועים, והיו לנו גם כמובן הרבה פצועים, אבל רוב האבדות ורוב הפגיעות היו בלילה הראשון וביום הלחימה, בימי הלחימה השני והשלישי.
נדע בהקשר הזה, מה שאסתי אמרה לגבי החטיבה 14. למעשה, גדוד 9 נקטש ויצא מהסדק, טיקית לדבר על זה, ונגמר, לא היה גדוד 9 אחרי יום לחימה. גדוד 52 שהיה בגזרה הדרומית, שהיה בהתחלה תף פי 14, אחרי זה תף פי 401, נשאר עם טנקים בודדים. גדוד שלנו, 79, שהצטרף ל-14, נשאר עם 8 טנקים אחרי לילה, וגדוד 184 די התפזר בהתחלה. כלומר, המכה הראשונה, כמו שגלעד אמר, הייתה של 14, אבל כש-401 הגיע, כולם חטפו את המכות באותה רמה פחות או יותר, ואם זה 25 או 30, או לא משנה כרגע כמה זה, זה מכה, זה אובדן גדול מאוד של טנקים סדירים בקו הראשון, שאין עוד אף מילואימניק שבכלל חולם להגיע.
כן, רציתי לשאול את טיקי, את ישבת בקשר, הבנתי גם שלא רצה לתת לך להגיע לשם, והחלטת שיהרג ובל יעבור, את תגיעי לאן שאת רוצה להגיע, ואף אחד לא יגיד לך מה לעשות, שזה יפה. אבל שם, בתוך כל הרשתות האלה, היה לכם, היה לך ולכל מי שישב שם גם את התמונה של המותקפים בגל הראשון הממשי, זאת אומרת, של המעוזים, אני מניח שטיפה פחות את העוזים, אבל קודם כל המעוזים. וזה לשמוע גם את הקריאות בקשר של כל הגדודים שיושבים, או לפחות הרשתות שלהם יושבות בחטמר, אבל גם של המוצב אחרי מוצב אחרי מוצב, ואלה שבדרך, זה נשמע כמו כאוס מטורף, זאת אומרת, איך את התרשמת מזה בתור, מה, חיילת ב-19, אני יודע כמה, מה שהיית אז?
זה קודם כל בלתי נתפס, כי מכיוון שזאת הייתה הפתעה, ואתה פתאום נקלע לזה, אז זה גורם ההפתעה, גורם לך להקל לאט לאט את מה שקורה. לאט לאט נופל הסימון ועוד הסימון ועוד, ופתאום אתה מבין שזה בכלל לא תקרית, זה מלחמה. אבל לקח זמן להבין שזאת מלחמה, עם כל זה ששמעת את המעוזים ואת ההתקפה ואת ההפגזות, קודם כל בקשר, שמעת הפגזה מסיבית על המעוזים, זאת אומרת, מכיוון שכולם דיברו בקשר, שמעת את ההפגזה, זה לא, אנחנו תמיד דמיינו הפגזה, פגז פה ופגז שם, אבל זה היה פשוט, לא הייתה הפסקה, צרורות של פגזים ועוד בום ועוד בום, עם המון רעש. עכשיו, אני רק בדיעבד הבנתי שזה בכלל לא נטל על בלוזה, כי מרוב הרעשים הייתי בטוחה שגם אנחנו מופגזים, ככה גם כתבתי בספר שלי.
כן.
הרעש של הטנקים שעברו למעלה והזחלמים שהלכו לתקן אותם, הרעיד את החמל, ירדו כל מיני... אתה יודע, ירד חול לתוך הבונקר, ולי היה ממש נדמה שכל הגזרה עולה באש, אבל למעשה המעוזים ובגדוד הטנקים והגדודים וכל מי שהגיע כדי לחלץ אותם, אז חלקם לא הגיעו בכלל, חלקם תבואו בביצות, חלקם נתקעו בביצות, אתה יודע, חלקם נפגעו הרבה לפני.
כן. לפני שאני אני רוצה לעבור לרמי, אבל עוד רגע אחד לפני זה, מדובר בדרך כלל מי שמאכלס את החמלים האלה מעבר למחת וקמבצים וקציני אגם וכולי, זה אלחוטנים כמוך, זאת אומרת אנשים צעירים באופן יחסי, גם אם זה אנשים שהגיעו רק מקורצנים, סגמים, סגנים, איך בכלל נכנס, איזה סוג של תפקוד היה שם, כי ממה שקראתי מהר ומה שכמובן שמענו וקראנו ומכל הספרי ההיסטוריה והסיפורים וההקלטות, זה נראה לי כמו, סליחה על המילה, זה ברדק שלא יתואר, זאת אומרת, מישהו בכלל הבין מי נגד מי, ממה שהתרשמת?
לא, ממש לא, אבל רק כדי להבין, הבונקר שלנו, בונקר החמל, היה מורכב משלוש הסתעפויות. היה את החמל מבצעים, ששם גם ישבו המפקדים וזה, היה גם את חמל הקשר, ששם אני ישבתי עם כל מכשירי הקשר של כל הגזרה, זה לא מכשיר קשר אחד, זה גדודים והתותחנים, והיה החמל תותחנים, החמל סיוע. זה היה חמל בלוזה. עכשיו, בחמל המבצעים כולם התכנסו. בחמל תותחנים ישב גם כן קשר כמוני, נדמה לי שקראו לו אלי, לא פגשתי אותו מאז. גלעד, אם יש לך קשר אליו, אני אשמח אם תחבר. ישב שם אלי ג'ינג'י, ואיתו הייתי מתקשרת לגבי לתת סיוע. והחמל שלי, שמדי פעם מישהו נכנס לקשר, אבל אני הייתי לבד. עכשיו, אני מניחה שרוב המפקדים רצו להיות איפה שהמבצעים, מה פתאום הם ישבו עם מלכותנית. וככה מצאתי את עצמי לבד מול מכשירי הקשר.
ונגיע לזה אחרי זה, ואת בעצם היית הקול שהם שמעו, כי אחרים קצת נמנעו מלהשמיע את קולם ככל שאני הבנתי, אבל באמת נדבר על זה אחרי זה. אני חושב שרמי, ואני חוזר לרמי, אני חושב שרמי היה בעצם לא רק המבוגר יותר, אלא גם זה שהגיע לצבא, כמה זה? 3 שנים
בערך? ניסיון.
כן, גם ניסיון, אבל גם בשלהי או בעיצומה של התקופה האופורית של, של, של האימפריה, של, של קו בר לב שישמור עלינו, למרות שהיו גם אז כאלה שאמרו שזו שטות מוחלטת, שזו טעות אסטרטגית. רמי, בוא תנסה להכניס אותנו לקטע הזה של, אתה יודע, איגרא רמא ובירא וכו'. זאת אומרת, מי בכלל חשב שהמצרים יעזו, סיפורים של דיין ושל דדוב, נשבור את העצמות ועניינים, זה נראה לי כמו אכזבה נוראית, כמו נפילה, באמת, לא יודע מאיזה גובה. איך אתה הרגשת עם זה?
אני בוגר פנימיה צבאית, הצטרפתי לפנימיה צבאית ב-65, לפני מלחמת ששת הימים.
וואו.
ו-67 המלחמה, שעשתה את מה שעשתה, והתגייסתי ב-69, בשיאה של מלחמת ההתשה. עכשיו, מלחמת ההתשה הייתה, היו שני סשנים, סשן תל אביב החוגגת בקסית ורובל וכל זה, ואסי דיין וכל החבורה, וסשן של מלחמת ההתשה שכל הם נהרגים, 10, 15, הפגזה פה, הפגזה שם. מה זה די הגדיל לעשות בן חנן, ואמר בזמנו, אנחנו שם כדי שאתם תבלו בתל אביב. עכשיו, תוך כדי זה, אני זוכר בשנת 70, בסוף ההתשה, או אחרי ההתשה, דיין עשה איזה כנס קצינים, של קציני השריון, ובביטחון עצום אמר, אין שום סיכוי שתהיה מלחמה ב10 שנים הקרובות, ואם הם יצליחו, אם ינסו לעשות משהו, ננפנף אותם, והיה זה מקרה שמפקד האוגדה, אחד החיילים העיז ושאל אותו, מה יקרה מהמצרים יצליחו, ננפנף אותם. עשינו עשרות תרגולות בתקופה שלפני המלחמה, שהייתי עוד בגדוד 52, סמך מפי, של חבירה למעוזים ולהעיף את המצרים וכו'. עכשיו, המצרים במלחמת ההתשה הכינו את מלחמת יום כיפור. הם עשו שתי פעולות מאוד מעניינות. אחד זה השתמשו בטילי הסגר, הם ירו בהתשה סגרים. בטח גלעד מכיר את עמית ברוך, שחטף סגר בהתשה.
ברור, כן.
וקומנדו, כל פשיטות הקומנדו שלהם בהתשה זה הפרומו למלחמת יום הכיפור, וקידום הסולות, סולות ה-SA 2, 3 וכו', לאזור התעלה, ואנחנו לא הבנו את זה, צהל לא הבין את זה. עכשיו, השעננות והשחצנות, שאם אנחנו נרצה, אנחנו נכבוש את טריפולי בלוב, ונכבוש את ביירות, זה מין הרגשה של אופוריה מטורפת. אופוריה מטורפת, זה חלחל ממשה דיין והרמטכ"ל, דרך בטח ראש אמ"ן, והגיע עד הקצונה הזוטרה, אנחנו ממני, סמכי, ממפים, זה חלחל למטה, זה ברור שאנחנו ננצח אותם, ונזכור ונראה את הנעליים של ששת הימים, זרוקות במדבר, ונמצא אותם גם כן ביום כיפור. עכשיו, לכל אחד מאיתנו, ככה אני מאמין, הסימון נפל בין היום השביעי של ששת הימים לבין מלחמת יום כיפור, אצל חלקנו זה נפל אחרי 5 דקות, אצל אנשים חלקים נפל אחרי יום, אצל חלק מהאלופים זה נפל אחרי 3-4 ימים, כלומר לא הבינו בהתחלה שזה לא יום השביעי של יום כיפור.
ששת הימים.
ששת הימים. ואת ההתקפה הכושלת בשני לאוקטובר, התקפת הנגד, ההזויה שהייתה. אז לכן המעבר הזה בין האופוריה לבין כאוס או הקושי של יום כיפור, הוא החלק הנפשי הבעייתי אצל רובנו. זה לא חוץ מההרוגים והנפגעים והמתח והכל זה פה, אבל הפער הזה, בששת הימים הצבא היה מוכן, שלושה שבועות, כוננות, ונאצר מחכה לרבין, היה כבר די באוויר ברור שתהיה מלחמה, והפסיכולוגיה עבדה חזק. פה לא. פה ביום שבת בבוקר, אומר ראש אמן, אין מלחמה. סיכוי סביר, סיכוי לא סביר וכו'. כלומר, המעבר הזה הוא הבעייתי שיצר את הבעיה הנפשית אצל הרבה מאוד מהאנשים, מעבר לדברים שציינתי. אבל זאת אשמת המנהיגים חד משמעית, החל מגולדה, שהיא לא יכולה להתכסות מאחרי הכיסוי שיש לגנרלים מסביבה, דרך סדרת אלופים, אם זה גורדיש, אם זה אלי זעירה, וכו' וכו'.
זה מתחבר לי לשאלה שהאמת שחשבתי לכוון אותה קודם כל לגילד, אבל אם אתה כבר, אתה זה שמדבר כרגע, איך נכנס לתוך הסיטואציה הזאת הפחד? כי אין חייל שלא משנה באיזה דרג ולא משנה באיזה תפקיד, שמתחיל הסיפור הזה, הפחד לא מתגנב, אדרנלין וכל מה שאנחנו יודעים, אבל עדיין אתה אומר אני הולך למות פה, או כמו שאמרו לך אתה אחרי על 50 חיילים, כל רגע יכול לפגוע בך פגז של טנק או ארטילריה או סאגר או מה שלא יהיה, זה משהו מוחשי או שזה איכשהו בגלל התנהלות בערפל הקרב פחות מרגישים את זה? זה מעניין אותי לשמוע מכם.
אני אומר בצורה חד משמעית, אני אומר, אני פחדתי וכולם פחדו, החוכמה היא איך להתגבר על הפחד. אז כל מיני פטנטים, אני לקחתי את הפחד הזה, שמתי אותו בקופסה קטנה כזאת כמו הדבר הזה, שמתי אותו במוח האחורי, אמרתי, מותק, תשאב שם, אל תצא החוץ, עד שאני לא אגיד לך. כלומר, לקחתי אותו ושמתי אותו בצד, אבל מפחדים פחד מוות. מי שספר לך שלא מפחד, הוא לא אומר אמת. מפחדים למות, מפחדים להיפצע, מפחדים על החיילים שלך. מה תעשה אם טנק ייפגע ולא תוכל לחלץ אותו, לא תוכל להוציא אותו. הפחד קיים, החומה להתגבר על הפחד. ועוד משפט אחד בעניין הזה, וטנקיסטים מכירים את זה מצוין, איך אתה מדבר בקשר? עכשיו, כדי להתגבר על הפחד, שלא יבינו שאני מפחד, שמתי מסכה וירטואלית צמוד לאף. וממנה פנימה, היה מותר לי לפקוט, היה מותר לי לפחד, מותר לי הכל. ממנה החוצה, בן אדם אחר, שקול, מדבר בקשר רגוע, לא מלחיץ את החיילים, נותן להם ביטחון עצמי, וזה, עשיתי די מהר את המהפך, הדבר הזה, בין המסכה הווירטואלית. אבל לשאלתך הראשונית, פחדתי, ואני חושב שכולם מפחדים.
גלעד, אתה היית חייל מאוד מאוד צעיר, ובתפקיד זוטר, בתחתית השרשרת החיילים, מרגישים, כמו שרמי מתאר, אתה התעסקת עם הפחד?
כמובן שפוחדים, וזה לא רחוק מהמונח השגור אצלנו קצת יותר מדי פחד מוות, כי אתה עסוק ב... אני הייתי עסוק בלשרוד ובלהשמיד כמה שיותר אויב תוך כדי זה, והאמת היא שאין כל כך זמן לפחד, משום שאתה כל הזמן בלחימה. אנחנו היינו בלחימה רצופה לילה ויום ועוד לילה, ובבוקר של יום שני, כשטיפה נסוגנו לאחור והגיעה איזושהי שיירת הספקה עם סמך מפה המפקדה שלנו, אז הוא ניגש למגד, אומר לו, איפה הגדוד? אומר לו, זה הגדוד. זה הגדוד, היו שם 5, 6, 8 טנקים. אומר, זה הגדוד. כל היתר, ואז אתה מבין בעצם את גודל השבר. רמי הזכיר קודם ש... יש מי שהבינו את הבעיה של הסאגרים ואת העובדה שאנחנו כל ההכנה בעצם הייתה למלחמה לא רלוונטית מהבחינה הזאת. אנחנו הבנו את זה אחרי 2 דקות, ובעצם התמודדנו כל הלילה עם בעיה
חוליות מלחמתית. חוליות רגליות בעצם.
כן, חוליות רגליות עם טילים, וכמובן משולב בארטילריה פה ושם, אבל אנחנו לא למדנו להילחם נגד זה, ורק אחרי כמה וכמה שעות לחימה, הבנו איזה מין תרגולות אנחנו צריכים להפעיל כדי להתחמק מהטילים האלה שלא הכרנו, הפחד קיים, אבל לומר לך שזה היה הזיכרון העיקרי מהימים הראשונים של המלחמה, ממש לא. הייתה לנו איזושהי, אחרי כמה ימים החלטנו, הייתה לנו איזה מין אמונה תפלה כזאת, שאנחנו לא מצטלמים. גם כשיש לנו איזה כמה דקות של רגיעה, זה הדבר די נדיר בימים האלה, אבל גם כשאנחנו את המצלמה שלפנו ממעמקי התרמיל, בפעם הראשונה, אחרי הפסקת האש השנייה, אחרי שכיתרנו את הדביה וכיתרנו את הארמיה השלישית, ביום האחרון ביותר של המלחמה, על יד הקילומטר 101, שלפנו את המצלמה, ופעם ראשונה, תמונה ראשונה שיש לנו מלחמה זה אז.
כן, אני זוכר את שוב, שנים אחר כך, את הצמרמורת, כשלקחו אותנו למועדון להצטלם עם ה-VRC, ואמרנו, אתם רואים את התמונות האלה, אחר כך אתם יודעים איפה תראו אותן. אבל באמת, לשמחתנו, ניצלנו מהעניין הזה. טיקי, אבל את שמעת את הפחד בקש, זאת אומרת, שמעת את המפקדי המעוזים, שמעת את הקשרים, שמעת את אלה ששקלו או להילחם, או להיכנע, או ללכת לשבי, או מה שלא יהיה. בשביל, באמת, את לא, היית לוחמת שם, היית מול מכשירי קשר. איזה תחושה הזאת? מה מרגישים בשעות האלה?
קודם כל, זה לא פחד מתמיד, זה רגעי פחד. יש כל מיני אירועים שקורים שפתאום הפחד מחלחל, ובאמת, כמו שרמי אמר, צריך להתגבר עליו. בוא נגיד שההפתעה שאני חוויתי הייתה במלחמת יום מלחמת ששת הימים, כשהייתי בכלל תלמידה בבית ספר יסודי בירושלים, תחת הפגזה, ונתקענו בבית ספר עד החושך, כי אפשר היה ללכת, והבתים היו עם שקי חול וכו'. אז זה חוויה ירושלמית. במלחמה הזאת, באמת לא היה זמן לפחד, אבל כשאתה שומע פתאום שחיילי קומנדו כבר מקטרים את בלוזה, והגיעו כבר לרומני, והאוטובוס של הבנות כמעט עלה על מערב וחזר חזרה, אני לא הייתי בפינוי הזה, אבל אז אתה מרגיש שסוגרים עליך, וכששומעים את כשמעוז נכבש, אז אתה כבר שומע את הקריאות בערבית, אתה שומע יריות ברקע ופקודות בערבית, כמה שאפשר לשמוע, כי חבר'ה לקחו את המחשב קשר למעלה, לשוחות למעלה. כן. וחלק אתה שומע וחלק לא, ואתה שומע חצאי דברים ולא יודעים מה קורה, לא תמיד אפשר לדווח, אבל הפחד מחלחל ברגעים קטנים, הוא לא נמצא כל הזמן, ותראה, אני לא שמחתי על מפקדים עוד מלפני כן, פשוט כשאתה מכיר עם מי אתה משרת, אז אתה סומך על בני אדם, לא על אדם כי הוא מפקד, או כי יש לו דרגה, והיום על שר כי הוא קיבל תפקיד שר, או כל פוליטיקאי אחר, אתה סומך על אנשים, יש אנשים שאתה יודע שהם אחראים ואפשר לסמוך עליהם, ויש אנשים שאתה יודע שזה פחד נוסף, שאתה פתאום רואה שאין על מי לסמוך.
כן, זה גם לוקח אותנו לחלק השני של השיחה, לימים האלה, איך אנחנו מתייחסים לאנשים שאנחנו אמורים לסמוך עליהם, ועד כמה הם מחזבים אותנו.
יש דבר שאני, ובעיקר אחרי ששרתתי בגדוד שריון, ואני יודעת, אני לא מצליחה להבין, ואולי אתם יכולים להסביר את הדבר הזה, הרי כל הקטע הזאת של ריצה אל האש, היא בדיוק ההפך מהאינסטינקט הטבעי של בן אדם, האינסטינקט שלו זה לברוח. עכשיו אני זוכרת שרמי אמר, רמי אתה סיפרת שאתה חילצת מהאש את גדי ישראלי, ואני לא מבינה איך מצליחים להתגבר על האינסטינקט לברוח ורצים להפך, רצים אל האש. יכולים להגיד על זה משהו?
א', אנשי צבא, חיילים, קצינים, מחונכים לרוץ מול האש, מחונכים להשמיד אויב, מחונכים לנצח במערכה ובמלחמה, בין אם אתה תותחן טנק ובין אם אתה מחט. זה החינוך שאתה מקבל בצבא, המשימות שאתה מקבל, תפקידך להילחם, לנצח, ועם כמה שפחות עבדות. יש איזושהי עקבה מסוימת אצל חלק מהאנשים, שאומרת, אני לא, אני אהיה השני או אני לא אסתער וכו'. פה נכנס נושא של מנהיגות ושל מפקדים, והמילה אחריי לא סתם נולדה בצהל מאז 48, אני חושב. בקסטל, אני זוכר שנסוגו בקסטל, אמרו הקצינים, התוראים ראשונים והקצינים מחפים, משהו כזה, אני זוכר את זה. וגם פה, המפקדים, ברגע שהאחריות לבצע את המשימה, ורגע שהאחריות לפנות פצועים, ורגע שהאחריות להחזיר, לנסות להחזיר את כל החיילים הביתה, הוא הרבה יותר חזק מאשר הפחד משל להסתער, או לעשות דבר בניגוד האינסטינקט הבסיסי של בן אדם. אני רק אתן לכם דוגמה בתדריך, או בפקודה שקיבלנו ליציאה לחווה הסינית. אחרי 10 ימי לחימה, וספגנו והרוגים, והבנו מה זה מלחמה, אתה מסתכל ואומר לעצמך, זה קרב שאף אחד לא חוזר ממנו חי הביתה. ברור לחלוטין, לכולם. ואף אחד לא מצא תירוץ לא להיכנס לטנק. תמיד אפשר להגיד, אני שברתי את הרגל, אני מרגיש לא טוב, סבתא שלי וכו'. אף אחד לא מצא תירוץ, או לא המציא תירוץ, וכולם עלו לטנקים, וכולם ידעו שזה one way ticket, לא חוזרים מפה. אנחנו מנתחים את הגלויות שאנשים הוציאו, והם יצאו, בכל זאת. תשאלי למה, כנגד כל הרופאים, אותם סיבות שאמרתי, אחריות, מנהיגות, החברים שלידך, ממנך ומשמאלך, שאתה מפחד, לא נעים לך מה הם יגידו. לא מדבר על דגל, המנון מדינה וכו', זה בסדר, זה ברקע האחורי, אבל התחושה שאתה חייב לבצע את זה כדי להציל, כדי לעזור, כדי לנצח. זה, אלה לדעתי המניעים שמניעים אנשים כמונו לרוץ אל מול האש.
אני רוצה לומר שאין כל כך הרבה ברירה. זאת אומרת, החינוך הצבאי מוביל אותנו לתחושות האלה שרמי תיאר, אין לך בעצם שום אפשרות אחרת חוץ מאשר לעשות את מה שנדרש, וזה ללכת קדימה ולהיכנס למגע עם האויב ולהשמיד את האויב. אני חושב שלשאלה של אסתי, יש עוד היבט אחד שאולי לא עמדו עליו, וזה שזה לא מקרה שרבים מבני הדור שלנו, שהם הדור שמלחמת יום הכיפורים, היא החוויה המכוננת של חייהם. אוקיי? אנשים בגילאים האלה שהיו אז בצבא, או במילואים כלוחמים או כמפקדים צעירים, או בצבא הסדיר כלוחמים ומפקדים צעירים, זה לא מקרי שאנשים האלה, רבים מאוד מהם המשיכו במסלול הפיקוד הצבאי לאחר מכן, בין אם בצבא הקבע או בסדיר ובין אם במילואים. אני אישית החלטתי שאף אחד בחיים לא ייתן לי פקודה אידיוטית. אני סומך על עצמי, ובגלל זה אני רוצה לתת את הפקודות, ולכן במילואים הייתי, לימים הייתי מפקד ומג"ד ומח"ט וסגן מפקד אוגדה, והכל במילואים. והעניין הזה שכשאתה לוחם בעצם, או מפקד זוטר, בעצם יכולים להפיל עליך את כל ערימת החוסר האחריות שיש לעתים בדרגים הגבוהים, וכבר הזכירו את זה לפניי בשיחה הזאת, גם טיקי וגם רמי. אז אני חושב שחלק גדול מאיתנו ראה לעצמו חובה, ואולי אפילו אני אשתמש במילה מעט שחוקה, שליחות, לפקד בעצמנו על הכוחות כדי להיות אחראים על כך שנעשה את הדברים הנכונים, ולא את הדברים שנראים למישהו אחר כנדרשים במלחמה ובעימותים האחרים שהיו לאחר מכן.
כן, רק נגיד שגם בתור מג"ד ובתור מח"ט ואפילו בתור בדרגים גבוהים יותר, תמיד יש מישהו מעליך שנותן פקודות, ולא תמיד זה מסתדר כמו שאנחנו רוצים, כמו אנחנו מכירים את סיפור בלבנון עם אותו אלוף משנה,
אלי גבע.
בדיוק, אלי גבע שהחליט לפרוש, והרבה מאוד מהמילואימניקים בעיקר, אני זוכר את ברבש נדמה לי, שעמד והתראיין בעיצומה של, ממש בימים הראשונים של מלחמת לבנון הראשונה, ופחות או יותר אמר, אני לא מבין מה שרון רוצה לעשות פה, או רפול. אז תמיד יש מישהו מעל. אני רוצה לקחת אתכם עוד צד אחד קטן בתוך המלחמה, כי שוב, לא ניכנס פה לכל הסיפורים, אבל יש משהו שאני, בתור חייל, מפקד זוטר, בתור מישהו שהסתובב כמה שנים בסדיר שם באזורים ההם ובמקומות אחרים במילואים, כשאני רואה את הצילומים ושומע את ההתנהלות בקשר וצילומי סטילס ווידאו מהמלחמה, אני לא מבין איך מישהו מכם, מישהו שהיה בתוך איזשהו כלי, מג'יפ ועד טנק, מטומט ועד נגמש, ידע איפה הוא נמצא בכלל. אשן ופיצוצים ודיונות וסופות חול וארטילריות שמרימות דיונות שלמות באוויר. לא יודע, אני מסתכל על הדברים האלה, איך בכלל איך צבא יכול להתנהל בתוך כזה בלגן, כזה כאוס? ואתה תיארת ברמי בסיפור הזה של החווה הסינית, שהיו צירים שהיו חסומים בגרוטאות שנפגעו ואי אפשר היה בכלל לעבור בהם ולא לחלץ פצועים, במקומות אחרים אי אפשר היה לדעת מי נגד מי בכלל, האם זה כוחותינו, האם זה מסעיות שלנו, האם זה נגמשים שלנו, האם זה שלהם, הטנקים האלה שנשרפו פה, האם זה טנקים מצרים או הטנקים של הגדוד השכן. רמי, בוא תנסה לכניס אותי, איך בכלל ידעת לאן ללכת?
זה שתי שאלות. לגבי איפה אתה נמצא, יודעים, יש מפה, יש כיוונים, אתה יודע קצת לנווט, אתה מבין את השטח, שירתנו בסיני קודם, יש, אתה רואה צירים, אתה רואה סיני, זה עוד דיונה או צירים, אין מעבר לזה, אין, אז אפשר להתמצא בשטח, יחסית לא היו הרבה תאויות ניווט משמעותיות. הנקודה השנייה שאלת, אז ערפל הקרב, אם אתה מכניס לי לתוך החווה הסינית, זה ערפל קרב קלאסי, מבחינת הקרב לא ידענו כלום, ידענו שאנחנו, כמו שגלעד אמר קודם, הישרדות אישית, הישרדות של הפלוגה, אולי של הגדוד, לא ברור, אבל אתה לא ידעת מי אויב ומי לא, אתה לא ידעת, אתה רק אם ראית בסוף שזה טנק מצרי ב-400-500 מטר בלילה, רק אם איזה מדורה בערה לידו, וראית את הצללית שלו, שזה טנק מצרי. או חיילים, או מסעיות וכו'. הערפל קרב הוא גדול מאוד, גם לא רק בקרב מטורף כמו קרב החווה הסינית, אלא גם בקרבות אחרים שרובנו השתתפנו בהם בבלימה, בהתקפה כזאת או אחרת, קשה מאוד לדעת. אבל ההתמצאות היא סבירה, לדעתי, למעט דברים קטנים, הבעי זה ערפל הקרב ולהבין מי נגד מי, בטח בקרב מטורף כמו בחווה הסינית, שאם נידרש לו, יש הרבה מאוד אספקטים נוספים חוץ מערפל הקרב.
כן, יש פה בעיקר גבורה עילאית, שעליה קראנו ושמענו כל כך הרבה.
יכולה להעיר משהו בקשר להתמצאת בשטח?
כן.
אני מניחה שמי שהכיר לפני כן את סיני, או למי שהיו מפות מותקנות, אז הוא בהחלט התמצא. אבל מהרבה טנקיסטים ומהרבה חיילים לוחמים בשטח ששמעתי, הם בכלל לא ידעו איפה הם נמצאים, כי אני שאלתי איפה אתה נמצא, כדי לדעת האם הוא יכול לפנות פצועים, או להגיע לאיזשהו מעוז, והם לא ידעו להגיד. לחלק גם היו מפות לא מותקנות. אז זה גם
לא ידעו להגיד, כי הם לא היו שם קודם, נכון? כי הם היו מהמילואים.
אין לי מושג, הם אמרו, אנחנו לא יודעים, אמרו לנו לנסוע לכיוון התעלה, חלק נסעו לכיוון התעלה, כנראה הכבישים לא תמיד היו ברורים בגלל כל הפיצוצים, אז חלק גם שקעו בביצות, חלק פרסו זחל בדרך, חלק נפגעו, חלק הגיעו קרוב מאוד. אחד הטנקיסטים שהיה לי איתו קשר ארוך, רק לפנות בוקר הוא גילה שהוא נמצא ליד מעוז עם דגל מצרי, הוא בכלל לא ידע איפה הוא נמצא.
אני יכול להגיד על זה משהו קטן, כחייל, שנייה אחת, כחייל, אנחנו ידענו מעט מאוד, זאת אומרת, אחרי המלחמה ואחרי כל הכאוס של יום כיפור ומה שהבאת השעה והכל, כחיילים, אנשי צוות, לא ממש ידענו איפה אנחנו, זאת האמת. ומה שקרה, תמיד אתה אומר, אני אסמוך על המתק, והמתק אסמוך על הממם, והממם על המפה, והמגד, וכן הלאה, ובעיקר כשאתה בתוך טנק, זאת אומרת, אתה בתוך טנק, אתה לגמרי בדיסאוריינטציה, כאיש צוות. מה שקרה במלחמה, ממה שאני שומע מכל התיאורים וקורא, ויודע לאורך כל השנים, זה שפתאום אנשים מצאו את עצמם on their own. פתאום לא היה אחרי מי ללכת. פתאום מגד נהרג, בממפה נהרג, בממלא מקום ממפה היה מתק שרק לפני שבועיים גמר קורס, וכל מיני מצבים כאלה. אז לדעתי זה היה חלק מהבלגן שהיה שם. כן, גלעד, אתה ניסית.
אני מוכרח להודות שאני רוב הזמן, לפחות בשבוע הראשון של המלחמה, לא ידעתי איפה אנחנו נמצאים. הייתי אמנם תותחן בטנק ממפה, וחשבתי את עצמי לאינטליגנטי למדי, אבל חוץ מאשר לדעת איפה אנחנו על פי שמות הקוד במפה, לקשר את זה גיאוגרפית לאיפה אני נמצא באותה נקודת זמן, זה היה ממש בלתי אפשרי. כן, משמיעה בקשר, אבל זה לא רק אנחנו אגב, הפלוגה שלנו, כשנה תנועה קצרה מאוד מזרחה בחלק, באחד מימי הלחימה הראשונים, הופצצה על ידי צמד פנטומים.
רציתי לשאול על דוץ, באמת רציתי לשאול על דוץ. הרבה נפגעו בגלל
הבלגן. הם השמידו שני טנקים.
אני זוכר את זה מלבנון, שהשמידו חצי פלוגה.
אז היום, בדיעבד, אני כמובן יודע בדיוק איפה לחמנו, ואיפה, כמעט ברמה של הטנק הבודד, לא רק ברמה של פלוגה או של גדוד. אבל גם תוך כדי הלילה הראשון היו מקרים שפתאום הגיע איזשהו חייל. הגיע, לא ידע אם הוא מגיע לכוח מצרי או לכוח ישראלי, לכוח של צהל. מתברר שזה נהג שכל הצוות שלו נפגע, והוא עצמו פתח את מכסה את הנהג והתחיל ללכת. חשב שכדאי ללכת מזרחה, במקרה הזה הוא צדק, הוא הגיע אלינו אל הטנקים שלנו, והיו מקרים של אנשים שהסתובבו בשטח, שנטשו טנקים ופגועים וצוותים שנהרגו וכדומה, שלא ידעו, לא היה להם מושג איפה הם נמצאים, חלק מהם גם לא הגיעו לידיים הנכונות.
כן.
כך שבאמת ההתמצאות, גם השטח הוא שטח לא קל, גם הלחימה לא מאפשרת לך להתמצא, וגם אתה לא באמת צריך להתמצא יותר מדי, כי אתה פשוט נלחם על חייך.
טוב, אני ניקח פה הפסקה מתודית של דקה שתיים. השבילים אז נראה, ובשמיים היית, אך החיטה צומחת שוב. השבילים אז נראה, ובשמיים היית, אז ניקח אוויר ונסיים כאן את החלק הראשון בפרק הזה, פרק שקראנו לו אוקטובר 73, אוקטובר 2021. מיצינו פלוס מינוס את אירועי המלחמה ואת התחושות ואת מה שקרה בתחילת שנות ה-70, לקראת אמצע שנות ה-70 במדבר סיני, במדינת ישראל, לפני 45, 46, 48 שנים. ונלך מכאן בפרק השני, שאני אעלה אותו לאוויר בתוך יום-יומיים, לחיבור בין הזרעים שנתמנו באותה מלחמה, באותם שנים של אחרי המלחמה, גם במדבר וגם ברמת הגולן מן הסתם, ובעוד מקומות, והכל הבשיל וצמח ויצא לאור עשרות שנים לאחר מכן באירועי המחאה נגד השחיתות השלטונית, נגד שלטון נתניהו, נגד האפשרות הבלתי נסבלת שנאשם בפלילים בשלושה אישומים קשים, מתעקש לכהן כראש ממשלה ואף אחד לא מסוגל לעצור את זה. אז כמו שאמרנו וכמו שאחרים אמרו, אם הצלחנו לנצח את המלחמה ההיא, אולי גם אנחנו מצליחים לנצח את המלחמה הזו. ואני יודע שאסור להשוות, ובכל זאת. אז עד כאן בפרק הזה, אני מקווה שנהניתם, אם אפשר להגדיר את זה הנאה, בכל אופן שהאזנתם ברוב קשב, כמו שאני עשיתי כמה פעמים, ונתראה בחלק השני שהוא בעצם לוקח אותנו לימים האלה. אז בינתיים נתראות.